שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב סולם.
קוירח!
קוירח שפיקח היום.
מה רע לשטות זו?
מה רע לשטות זו? נו, אז כבר אומרים, מה רע שטות להיות פיקח? פיקח זאת אומרת, הכוונה,
כינוי... חכמולוג?
חכמולוג. אוי ברכוכם.
אוי ברכוכם.
איך ישר, צורה רגילה, מה אתה מנסה להתחכם?
איי איי איי.
קוירח שפיקח היום, מה רע לשטות זו? מה רע לשטות להיות אוי ברכוכם, לעשות כל מיני תרגילים וכל מיני ניסיונות.
הפעם איזה דרשן, שאלו, פעם זה היה מאוד מאוד מצוי, שדרשנים היו מסתובבים הרי בין עיר לעיר, והיו משלמים מהם כספים, זה היה הפרנסה שלהם. אז היה איזה דרשן שאלו על קוירח, היה לו כל הזמן ורותים ממש חזקים על קוירח, ועל מחלויקס, וזה, היה לו תמיד ציפורים, וכולם נהנו. אז באמת לפני שהיה פרשה, לפני שהגיע קורח, אז כמה שבועות קודם הוא היה, עוד מעט קורח, אז אני אספר לכם את זה, וגם אחרי קורח תמיד הוא היה, גם יכול לספר כמה שבועות. אבל רב אברום, מה עושים בחנוכה?
נו.
מה עושים בפורים? זה כבר לא באזור של קורח.
בכלל לא באזור.
יהודי צריך פרנסה.
הרבה.
אז מה עושים? אני מספר הרב אלבז מילסה דבריחוסה, שהתרשן הזה היה עושה, הוא היה מחביא את הכובע שלו לפני הדרשה. המחביא, ואז הוא מתחיל את הדרשה ואומר, רגע, איפה הכובע שלי? איפה הכובע? מחפשים. הכובע הזאת ממש בלה אותו אדמה? ואז הוא אומר, אם כבר הזכרנו משהו שבלה אותו אדמה, אני אספר לכם על קוירח גם שבלה אותו אדמה, ומיד היה חוזר חזרה למשת קורח. יאללה, סיפר הרבה באז.
אם כבר אתם בעניין של וורט שאפשר להגיד אותו בהרבה שבתות,
כן.
אז שבוע שעבר, זה היה פרשת שלח.
שלח, נכון.
והייתי באיזה... בואו לא נרחיב את העניין על המסגרת ועל המיקום איפה שזה היה בדיוק.
אז עוד פעם מכה למשהו סודי.
אמרנו בואו לא נרחיב, רב שלם. כבר אמרתם יותר מדי. בכל אופן, אז יצא שאחד מהבכירים שמגיע לבקר, והוא אמר אני רוצה שמישהו יגיד דבר תורה. אז כבר הכינו מראש מישהו שיגיד דבר תורה, אבל הוא אמר לא, אני רוצה שהוא יגיד. יצביע לי זה אחד. וכשראו את מי הוא בחר, אז כולם...
שמחו.
זהו באי נוחות, ידעו שלא כך ישמחו. וגם הוא ככה החליף צבעים. אבל היה לו ברירה, ואז צריך לפתוח את הפה, והוא פתח, והוא הפתיע את כולם, רב שלם. הוא אמר, אנחנו בפרשת שלח. שלח זה גימטריה בשמחה. והוא אומר, בוא נחשבן. שלח זה 338, ובשמחה זה... שמחה זה שין 340, זה לא מסתדר. אז היא מלמד אותנו, שגם אם לא מסתדר, צריך להיות בשמחה. אז באמת היה שמחה גדולה ככה, הוא הצליח להערים על כולם ולהפתיע, אז אמרו לו שממילא זה יכול להיות, זה לא דווקא פרשת שלח, זה אפשר כל פרשה. אז רק צריך לבדוק שזה לא יוצא באיזה פרשה, שזה מסתדר כן בדיוק. ברוך השם, מה משיגת יותר רבי ידי.
שמח לי ואנושים.
טוב, יפה מאוד. הוא שמח, הוא שהפתיע.
כן.
הפוך, לי היה קצת חששות כמו שאמרת.
הרב בידרמן, המלך בידרמן, מספר סיפור. על השקעה, הרי בדיוק הפוך ממחלוקת ורוע ולחשוב לא טוב על השני, זה להרבות אחווה ושלום בין אחד לשני, בדיוק הפוך מקורח. היה איזה אדם שהיה לו, הוא היה אדם עני, לא היה לו כסף, היה לו שמחה, היה לו בר מצווה בשבת בבית כנסת, והוא הולך למניין קטן כזה של 12 אנשים, משהו קטן. והגבאי שם, הגיע הזמן של המחירה של העליות, והוא התחיל למכור את העליות. התברר שגם ה-12 איש, אמור השם, גם היו... הקטע של לקנות העליות שם לא היה חזק במניין.
אתה צריך לדרבן אותם.
ועד הגבאי שם התחיל לצעוק, כהן, 5 שקל, כהן, 5 שקל, כהן. בדממה.
אין קויינים.
אז הוא רואה שם שהמצב כזה קשה, האיש הזה עם בעל השמחה, אומר, 5 שקל כהן, אני לוקח. אפילו שהוא לא היה כהן, נאמר, נכבד מישהו. ואז הוא קנה את זה, ואת שער עליות, גבאי כן הצליח למכור את זה בכמה פרוטות.
איכשהו.
ולזה מחר איכשהו. כשהגיעו לעלות את הכהן לתורה, אז הוא לא כהן, אז הוא הסתובב, ואז הוא ראה איזה איש זקן ככה... מבוגר, שאף אחד לא שם לב אליו.
הכהן?
שואל את הגבאי, מי זה, הוא כהן? הוא אומר, כן, הוא כהן. תקרא לו! קרא לו. הגבאי, והזקן כזה, הסתרך ככה לעבר הבמה, ברוך הוא ככה, וככה. וזה, וכולי, מברך את הברכה. אחרי שנגמר הכל, נהוג, אגב, שמי שמקבל את העלייה, בא ואומר שכוייך ומודה, הוא לא, הוא חזר למקום שלו ככה בשקט, לא אפילו לא אמר לו תודה רבה, הוא לא אמר, טוב, אדם מבוגר, קשה לומר, הוא לא הקפיד. טוב, ככה נגמר, והיה שמחה, בר מצווה והכל. אחרי איזה חודש, הוא מקבל טלפון. על הקו, קול שלא מוכר, קול של זקן. אומר לו, אתה זוכר אותי? אומר לו, לא כל כך. אומר, אני אזכיר לך, היה לכם בר מצווה, ואתה קנית לי עלייה, העלית אותי לתורה, ותדע לך שמאוד מאוד הודעת אותי. מאוד שימחת אותי, הרגשתי זקן עזוב, שאף אחד לא מסתכל עליו, ואתה ככה שימחת אותי וקרבת
אפילו,
אותי.
אפילו שהוא בשטח לא הראה את זה באותם רגעים.
כן, ממש לא הראה, יפה. אני רוצה להודות לך, אני רוצה להיפגש איתך להודות לך.
באמת, אני חייב לעצור אתכם פה, רב שולם. זה רואים בהרבה דברים, שאדם תורח בשביל מישהו, עושה בשביל מישהו, והוא לא מתייחס, זה יכול להיות מהרבה סיבות. לפעמים קשה לאנשים להביע את הרגשות שזה רואים להם, שזה שימח אותם, שזה עזר להם, מכל מיני סיבות. אבל לא, בדרך כלל, או לא תמיד, אנשים מרים שזה היה לתועלת עבורם, אבל אחרי זה אתה שומע כמה שזה היה מאוד חשוב לו, וכמה שזה באמת כן הועיל לו. ולא חסרים סיפורים על הדברים האלה. וואה,
וואה. יפה. אז בקיצור, אז הוא, הזקן, הוא אומר, אני רוצה להיפגש איתך. סתם, הוא שואל אותו גם קודם, סליחה, הוא שואל אותו, מה המצב הכלכלי שלך?
מי שואל את מי?
הזקן, הכהן שואל, כן, הכהן שואל את בעלה בר מצווה, אומר לו, כן, ברוך השם, יש לי 9 ילדים, 2 התחתנו, וברוך השם, המנהל הבנק מכיר טוב את המספר שלי, וכן, יש חובות, ברוך השם. הוא אומר לו, טוב, השם יעזור, תצליח. טוב, בוא ניפגש מחר, אני רוצה לדבר איתך. הוא בא ונפגש איתו, ובאמת שוב פעם הודה לו על כל מה שהוא
עשה
בשבילו, מודד אותו. הוא נותן לו ככה שקית.
שיהיה לכם.
כך בשבילך, הוא אמר, טוב, מסתום יש פה עודף של ה5 שקל שקנית לעולה, או חי שקולים. בא הביתה ופותח את השקית, רב אברום, לא 5 שקל, אלא 50,000 שקל. הזקן הזה נתן לו. שלח לחמך, תתייחס לאנשים, אתה לא יודע איפה זה יבוא אליך חזרה. איי, איי. אגב, באמת עוד משהו, סיפור
עליו. הצליח לנגוע בו בנקודה רגישה, שמה שאף אחד לא התייחס אליו, והוא קיבל מנו יחס.
ממש כך. אבל נזכרתי בעוד סיפור, סיפור קצר, על בדיוק הפוך, על להרבות אחווה, במקום זה. היה המשגיח של ישיבת חברון, ברון כהן. היה לו פעם, היה לו שיעול, היה לו שיעול מאוד 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 קשה. וזה תקף אותו.
קוצר נשימה.
כן, פעם אחת תקף אותו, והוא היה צריך, עד כדי כך הוא היה צריך לצאת מהבית מדרש. הוא לא יכל.
למרפסת, לאוויר.
למרפסת, כן. יצא, והוא חזר מהר מאוד. שאלה אותו, חבוש, זה תמיד שזה תוקף אותך, אתה לוקח לך הרבה זמן עד שאתה חוזר, מה קרה? שהרגשת מהר כוח הרבה מהר וחזרת, הרגשת טוב כל כך מהר. אני אגיד לך את האמת, אני השתהלתי כוח ויצאתי, ויצאתי מהבית מדרש, והלכתי לכיוון הבית שלי. וראיתי רב אברום, שהשכן שלי הרחיב את הדירה שלו. כל כך שמחתי בשבילו, זה עשה לי להרגיש טוב.
איי, איי, איי.
שמעת? כל כך שמחתי, זה נשמע לא מציאותי היום.
זה מישהו שזה היה בעולם הזה?
כל כך שמחתי, זה עשה לי להרגיש טוב, אז אני יכול לחזור חזרה לבסמדש.
איי, איי, עין טובה.
עין טובה,
ממש. לשמוח בשמחה זה שני.
אם אמרתם לי עין טובה, בברום, סליחה, הזכרת לי עוד סיפור.
יש לי עין טובה ואני נותן לכם עוד סיפור.
אוקיי. פעם היה לרב שלמה זלמן תלמיד, והוא שיפץ את הבית שלו. רב שלמה זלמן אמר לו, אני רוצה לבוא לבקר בבית שלך החדש.
ככה?
כן. הוא נכנס, הוא בא לבקר אותו. רב שלמה זלמן מסתובב בבית, ועל הקיר, מסתכל על הקירות האלה, וואי, זה יופי, עשי את הקירות האלה, השירותים, זה יופי. זה טוב, בחצר. התלמיד ככה מובטח של מזלמן שלא מעניין אותו כלום, פתאום מסתכל על הסלון, מסתכל על הכל. וככה אחרי זה, ככה רבע שעה שהוא מסתכל בבית, הוא ככה מפרגן לו, יוצא מהבית.
כלום אז שבו.
אחרי כמה ימים הוא פוגש אותו התלמיד וכזה, אומר לו, מדבר איתו רגיל, ואז הראשים אמר לו, כנראה אתה מופתע שהגעתי ככה לבית והסתכלתי כל כך. אמר לו, האמת היא שאני מאוד מופתע, אני הייתי שמח שראשי יסביר לי. אמר לו, אני אסביר לך. אמר לו, יש מושג של עין רעה. אנשים באים ומסתכלים, והם מקנים, מסתכלים איזה בית הוא עשה, איזה יופי, מקנים. אני באתי ועשיתי עין טויבו בבית שלך.
שיהיה חלוי של עין טובה.
חלוי של עין טובה, הסתכלתי, איזה יופי, איזה יופי זה, איזה יופי זה. עשיתי לך עין טויבו בבית.
עין טויבו.
לא יאמן, הרב שמזל מנובך.
שזה עין העין הטובה שהייתה לו.
נכון.
יפה מאוד, יפה מאוד. בגיליון לקראת שבס הקרוב, כשאנחנו בעצם מביאים את הסיפורים שיש שם, יש שם רעיון, סיפור מאוד מעניין, של האדמור משוץ. הוא בא לקשרס, של המערכת קשרס, KS, SKS, מי שמכיר, זה בעצם קשרות שהיא דואגת בין יתר להרבה הרבה חומרי גלם, של כן, מפעלים של, שלוקחים ממנו. אז הוא שלח מכתב לדירשו, הוא אחרי שנה וחצי של קורונה, הוא לא היה בסין, הוא לא היה בסין בגלל המצב, ושאומר לא להיות בסין, זה אומר מאות מפעלים, לא מפעל או שתיים, מאות מפעלים, שהם בקשר איתם, ולוקחים מהם סחורות, וחומרים, חומרי גלם, וצריך להחזיר את הכל מההתחלה, שזה פרויקט גדול בפני עצמו, אבל הסינים עם הקורונה עד היום הם מאוד מחמרים, אז הוא מספר שהוא בא לסין, ומיד לוקחים אותו לבידוד, בחדר במלון, אבל לא שסתם שמים אותו בחדר במלון ושוכחים ממנו, ובשלם כל שעתיים, זאת אומרת כל 120 דקות בדיוק, דופקים בדלת,
וואי.
אדם עטוף לבנים, עם המסכה, עם כל השמועים לבגודים, להבדיל של מה שיצא לנו לראות פה בארץ הקוידש, של אלה שעושים את הבדיקות קורונה, כל שעתיים, 120 דקות, באים, בודקים לו חום. כל 4-5 שעות, עושים לו בדיקה עם מטוש, וכנראה שהסינים לא כל כך עדינים, דוחפים לו את זה חזק באף, הוא אומר, הוא מרגיש את זה עוד הרבה זמן אחרי זה, ככה למשך 14 יום. הוא מספר שהוא כבר אחרי 11 יום, ואחרי זה הוא עובר למלון אחר, ושם לפי הקטריונים, זה אזור אחר, שם עוד שבוע.
מה אתה אומר?
נו, אז רב שולם, האדמור משוץ לא מגיע בידיים ריקות, הוא מגיע מרמה של ספרים, אם זה סידור כמובן, תהילים, חומש, משנה ברורה, משנה ברורה של דירשו, ספר המפתח אני עוד לא יודע, אבל את המשנה ברורה, חוק לישראל, ככה הוא מביא שם רשימה, ספרי חסידות, ואפילו מדפסת אישרו לו, שיכול להדפיס דפים מאוצר חוכמה, או מה שזה לא יהיה שם. והוא נמצא שם, והוא מספר שיש לו חברוסה, רב שולם, בעצם אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מכירים את החברוסה הזה באופן אישי, הרב סגל, המגיד שיעור המפורסם, שהיינו חולקים אותו את האולפן הזה, שהיה מסריט פה את השורד אפרימי, כן. אז בזמנו זה היה שורד אפרימי ביידיש, היום זה כבר גם ביידיש, וגם בעברית, גם לפעמים בהלוכה, ברוך השם, יפוצו מו ינסח החוצה. הרב סגל. אז בהתחלה חשבתי שהרב סגל נוסע איתו לסין, ולא כך הסתדר לי. אבל הוא מספר שהוא שומע כל יום את הרב סגל, אז עוד במלון, אז עוד יכול ללמוד, וזה הרבה יותר קל. אבל במשך אחרי זה שהם נוסעים כל הזמן למפעלים ומסתובבים, ואפילו שזה נסיעות ארוכות באוטו, אבל זה לא לשבת, יושבים לידו סינים, מתורגמנים, וכל הזמן קובעים לו פגישות, עשרות פגישות ביום, עם מלא מלא מנהלי מפעלים, אחראים קו ייצור, פסי ייצור, וזה הכל עובד, זה הכל עובד עם קשרים אישיים. אפילו שהיום העידן הגלובלי, שהכל מרחוק, אבל זה לא ככה. אתם זוכרים, רב שולם, פעם יצא לנו לטוס ביחד במטוס, אז ישב לידינו איזה איש עסקים, שהוא יבואן של, פרזול, של ברגים מיוחדים, אומים, כל מיני צורות. אז שאלנו אותו, אתה זוכר רב שולם, צריכים לנסוע בשביל זה היום, בכמה לחיצות אתה מזמין?
יפה.
100 קילו של זה, 100 קילו. אמר, ודאי, אבל אין כמו הקשר האישי. ברגע שיש קשר אישי, אז אני מבקש ממנו הנחה של 2% על זה, אנחנו 4% על זה.
משמעותי.
והוא אומר, ואתה מקבל, אם זה ככה דרך הלחיצת מחשב, כמו שאתה לחוץ את הבקשה, הוא גם יכול לחוץ לו. ברגע שנהיה פה איזה בסיס אישי, אז זה כבר הכל אחרת לגמרי. אז הוא אומר, אותו דבר שם, ליצור את הקשר ולחדש, ושיעשו את הכל, צריכים לעשות בהוראות של הכשרות, הרי במשך שנה וחצי לא עשו שם שום דבר כשר, והכל נבלות וטרפות, וצריך מחדש להתחיל את כל המערכת. ואז הוא מספר בשלם על כל העם הסיני. הוא מספר על הכבוד וההרצה שיש לעם הסיני ליהודים בכלל. הוא אומר קודם כל, סין חושבים שזה עוד מדינה. הוא אומר, זה לא עוד מדינה, זה עולם בפני עצמו. קודם כל, מבחינת המספרים, רב שולם, רבע מתושבי העולם כמעט גרים בסין.
וואו.
כמויות עצומות. אבל הם לא מרוכזים, זה יכול להיות בכפרים. הוא אומר, פעם הוא נכנס לכפר שיש בכפר רק 4 אנשים. והם רואים, אתם זוכרים את הכפר שהיינו באוקראינה, הכפר בלי חשמל, בלי מים, והם חיממו את הסירים עם אש והתקלחו עם סיר מים חמים. אז זה, 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 זה בדיוק המהלך שם. הוא אומר, הסתכלו עליו ושאלו אותו, באמצעות המתורגמנים, מה זה הבגדים המוזרים? אז הוא אמר להם, שהוא יהודי. אתה יהודי? ממש התרגשו, ביקשו לגוע בקפטה שלו, בכובע, להצטלם איתו. ממש התרגשו לראות יהודי, והוא אומר, רוב המקומות שומעים יהודים, דיברו עליו בהרצה. הוא אומר, איזה אחד אמר לו, היהודים איזה יופי, כמה שכל יש להם, שולטים בכל העולם, בכל התקשורת, בכל הבנקים. הוא אומר, זה אולי נשמע סוג של אנטישמיות כזאת. הוא אומר, זה כמו הסיפור על איזה אחד ששלח את הבן שלו ללמוד בישיבה, אחרי כמה זמן מגיע מברק, אבא תשלח לי מכנסיים. אז הוא לקח את המכנסיים, אבל ביחד עם חגורה, ונסע לישיבה שם, והוא רואה את הראשים, אומר לו, איזה חינוך, ככה אתם מחנכים? את התלמידים שלכם, אומר לו, מה הבעיה? הוא מוציא לו את המברק. אומר לו, תראה, אבא, תשלח לי מכנסיים. אומר לו, הראשים, אלא, לא קראת טוב, תביא לי, אני אקרא לך. אומר לו, יש פה 4 מילים, יש לי קודם, תביא לי. הוא מביא לו, אומר, אבא, תשלח לי בקשה, בלי בקשה. אבא, תשלח לי מכנסיים. אומר אותו דבר, הוא שאמר על התקשורת והבנקים, שותים כל העולם, אמר את זה בסוג של הערצה והערכה. הוא מספר שכל ההצלחה שלהם בסין שם, שהם התמודדו, הוא אומר שעד לפני, הוא עשרות שנים כבר בסין. הוא אומר, פעם באמת המצב שם היה מוזנח ונורא והיום, אבל היום הוא אומר, שיא הקדמה הטכנולוגית, הכל שם, שיא הטכנולוגיה, כבישים, טכנולוגיה, ממש ברמה מאוד גבוהה. הוא אומר, מה שהם מחנכים שם בבתי ספר, ועד היום שמים על זה את הדגש, להיות עם צייתן. מה שהממשל אומר, מה שהשלטונות אומרים, אין ויכוחים. עוצר שוטר, ויותר כנס, לא תחילו להתווכח איתו. הממשלה אמרה בקורונה לסגור את כולם, סגרו מיליארד איש, כולם סגרו, אין חוכמות. לא מתווכחים ולא זה. ככה אומר, וזה בכלל גם סתם. אומר, זה אנחנו הרי יהודים, אנחנו על זה אמונים, לציית לדברי התורה, לקשיב למה שהריבון של אלוהינו אומר. אז בעצם הוא שולח את המכתב שלו, להגיד שכוח על החברוסה, שכוח על הרב סגל, שומר את הדברים שלו ככה בצורה שאומר לפעמים באוטו ואין לו מספיק זמן, אז הוא יכול לשמוע, בגלל שזה דברים שנאמרים בצורה שוטה, בהירה קולחת ולפעמים, וגם בקיצור, אז הוא שומע את של יום קודם, של יום אחרי זה, של אותו יום, אז הוא מודה על החברוסה, הרב סגל. זה הדברים הנפלאים שהדמור משוץ הביא פה בעניין הזה.
מדהים, מדהים. כוח רבברום, רבברום, היו פעם שני שותפים, אחד מהם היה שומע תורה במצווה, והשני
לא זכה.
לא זכה. הוא כל הזמן ניסה ככה לדרבן אותו ולדרבן אותו, שישמע תורה ומצוות. לא הלך לו. יום אחד אשתו של ההוא שלא שומע תורה ומצוות, אשתו נפטרה, חלתה, נפטרה, יושב שבעה, בא לנחם אותו ככה, ואז גם בזמן השבעה אומר לו, לא נשמע את אשתך, אולי עכשיו זה זמן להתחזק, כי לשמור תורה ומצוות. אומר לו, אתה יודע מה? שכנעת אותי. אבל יש לי בעיה אחת, אוכל. מאיפה אני אביא אוכל? אני פה גר במקום שאין פה אוכל קשה, מאיפה אני ארגן? אומר לו, השותף, אני דואג לך להכל. וככה הלך וקנה לו, כל שבוע קנה לו מנות מסודרות ואוכל מסודר. הוא היה נותן לו ככה.
מיטב מאכלי הבית
היהודי. ממש ככה. וככה למשך חודשים שלמים, אמרו, אלו, אלו, מלא מלא כסף, ותרחה כל פעם ניסוע אליו, כל פעם אמרו לו, תודה רבה, תודה רבה. רבברום, למשך שנה שלמה, הוא הביא לו ככה אוכל. אפילו שלפעמים אמר לו, תקשיב, קשה לי, כאילו בלב שלו, אמר, לא, זה המצווה שלי. אחרי שנה, איזה פעם אחת, הוא מדבר עם החבר שלו, והוא אמר לו, תקשיב, אני חושב שהגיע הזמן להפסיק עם זה. אמר לו, למה? אמר לו, אני בן כובך, לא אוכל את האוכל הקשר שהבאת לי. אני אוכל אוכל לא קשר.
אוהבי.
אולי בשוק, אני מביא לך אוכל קשר מיוחד. אמרו לו, זה מלוח מדי, אני לא יכול לאכול את זה. מעדיף את האוכל שלי, זה לא מלוח. הוא היה פגוע, שבור. אבל אמר לו, אבל תקשיב, אל תרגיש רע, כך אמר לו החבר החילוני. כי את האוכל שלי, האוכל שהבאת לי,
החתול האחלה.
הבאתי לכלב, יש לי כלב. תראה איך הוא ישמין, תראה איך הוא גדול עכשיו, ברוך השם. הוא מאוד מאוד אהב את הסגנון אוכל שלכם.
הגפילטה, היה הרבה
גפילטה. לא הפריע לו על מליחות. טוב, הוא הפגוע נמכה נשמתו, וככה זה עזב אותו, הלך, וכל הלילה לא ישן מרוב צער, גם הכסף הלך, אכל את זה, איזה כלב.
והטרחה.
טוב, עברו כמה חודשים, יום אחד, הפקת להם בבית סטודנט, שלום, אשתו פותחת הדלת, והסטודנט הזה אומר להם, תקשיבו, אני עכשיו לומד באוניברסיטה על היהדות, ואחד מהעבודות שלנו זה ללכת לראות בתים של יהודים, לראות איך זה מתנהל.
אז אם אפשר להתלבש עליכם.
כן, אמרו, לא יודע איך אתם הייתם מגיבים, ולמה איזה היא קיבלה אותו יפה.
אולי הם שולחים אליכם, הוא פשוט.
אני עם שיפוץ, הקיצור. ואז היא אמרה לו, בוא, ראתה לו את המטבח היהודי, ראתה לו את הזה, וזה. אז הוא אומר לה, וואי, אתם היהודים, זה עם נחמד. תמיד, תמיד, הסבא שלי היה אומר שהיהודים זה עם נחמד וצריך להידבק בהם. תמיד הוא אומר את זה. ואז הם התחילה לברר, מי זה הסבא שלך, מי זה? אמר, לא היה לי סבא שהיה לו שותף יהודי, הוא היה נותן לו אוכל, שנה שלמה הוא הביא לו אוכל, ואפילו שהוא לא אכל את זה, אבל הוא כל הזמן שיבח אותו, תראו את העם היהודי, תראו את השומר התורה המצוות, איך הם משקיעים. היא מיד, הכירה מיד את הסיפור, ורצה, אמרה לו, בוא, 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 בוא מיד, יש פה בקומה למטה מישהו שרוצה לראות אותך. נכנסים לקומה למטה למשרד, והיא, אשתו אומרת לו, אתה זוכר את הסיפור? עם הכלב שאכל שנה שלמה, ואתה אומר, למה זה הלך? הלך לאבדון. הנה. זה לא הלך לאבדון. הנה הנכד הזה עכשיו. הוא עכשיו מקבל את האוכל, הוא קיבל את האוכל האמיתי שאתה נתת, ועכשיו הוא רוצה לשמר תורה ומצוות.
הכלב אכל, אבל הוא הושפע.
הוא הושפע.
יפה מאוד. שרקוח,
שרקוח, שגיד שבס.
שגיד שבס.
שמחס.
צורות טובות.